נסיים רק את הנקודה הקודמת שראינו. עץ חיים מן המחזיקים בה ותומכי המאושר. פרק ג' הרחנו לנסות להבין מה משמעות תומכי המאושר, מה העניין של עץ חיים, והעיקרון שראינו שהלימוד תורה הוא לא רק כלימוד חיצוני, אלא יש עניין בקישור, בשייכות לתורה. אדם שלומד תורה, ודאי שזו מעלה, אבל הקישור לתורה היא מעלה גדולה מאוד. עד כדי כך שהתחלנו מהצדדים השונים של הופעת תורה, כמו קטן מדליק את הגדול, תלמידי חכמים קטנים למעשה מבעירים את הגדולים, חבורה, לאחוז בתורה, שייכות, שזה בא לידי ביטוי, במחזיקים ידי לומדי תורה, שהחזקת לומדי תורה, היא במעלה אפילו עליונה יותר מאשר אם מישהו לומד תורה. כך משמע גם כן משמעון ועזריה. שאומרים ששמעון, שעזריה שהיה יוצא לפרקמטיה, ונותן לתוך פיו של שמעון, הסברנו נותן לתוך פיו, זה ביטוי לא סתם שהוא עובד ונותן לו קצת כסף, אלא הוא ממש מחזיק אותו שייכות בלימוד של שמעון, ואומרים שמעלתו יותר גדולה, נקרא הלכה על שמו. זאת אומרת, כאשר רואים בית מדרש וכתוב עליו שם של תורם ולא את השם של הרב, אז זה לא פלא, נקרא על שמו כי הוא מחזיק, הוא זה שתורם, נכון? זה לכאורה המקור לעניין הזה ששמים את כל השמות של התורמים, ואנחנו יותר בחורים תמיד מחייכים, אז רואים שיש איזה מקור לכאורה, של שם התורם, שנקרא על שמו, זה הביטוי, נכון? ואותו דבר היינו אצל זבולון ויששכר, שגם שם היינו שזבולון חמור גרם, עניינו לשבת מתמיד בתורה, וזבולון הוא חוף ימים משכון, עוסק במסחר, וזבולון שמפרנס את יששכר, גם פה הביטוי שיששכר גדול מזבולון, ועל ידי שהיה זבולון פורס הים ויוצא לפרקמטיה, הוא בא ונותן לתוך פיו של יששכר, שוב פעם אותו ביטוי, של, שכל הפרקמטיה הייתה, זה היה חלק מהעבודה שלו. הוא היה יוצא למסחר, חוזר, נותן תוך פיו. זה היה חלק מהמלאכה עצמה. זה לא שהוא עשה לביתו, מה שנקרא, ודרך אגב הוא גם נתן אישהו, אלא זה העניין עצמו, הפרקמטיה היא מחוברת לתורה. לכן, לפיכך, ניתן לו שכר בעמלו, אפילו יותר מאשר זבולון.
טוב, אז זה לא החזקה רגילה, זה החזקה מאוד מיוחדת, של באמת גם הבנה, שגם זה שמפרנס, הוא באמת מבין לעומק את המשמעות של להחזיק לומדי תורה וכו', שהוא גם, כאילו, ממש כל מה שהוא עושה זה לא לשם עצמו כדי להחיץ לביתו, כמו שהרב אומר, כדי...
נכון, תראה, מסתומה ודאי, גם זבולון הוא מסתומה נהנה מיגיע כפיו, אבל זו הייתה חלק גדול מהמגמה, ממגמת העבודה, וזה נכון. אדם יכול לעבוד ולעמוד, והמגמה תהיה להחזיק לומדי תורה, וזה דבר עצום. דבר עצום. אמנם הבאנו גם את הגמרא, אם אתם זוכרים, חשוב להדגיש את הדברים, במסכת סוטה, ששם ביקש שבנה, אחיו של הלל, לעשות את אותו עסק עם הלל. נכון? אמר לו, תשמע, בוא נתחלק. אני אתן לך מה שאני עשיתי בעמל שלי, בעסקים, מה שנקרא, ואתה תיתן לי את חלקך בתורה. ועל זה יצא בת קול ואמרה, אם ייתן איש את כל הון ביתו, בוז יבוזו לו. לכאורה סתירה מפורשת למה שאנחנו אמרנו, נכון? אנחנו ראינו שמי שמחזיק ידי לומדי תורה, הוא מעלה אפילו גדולה יותר, מה קרה פה, מה יהיה?
אלא... או הבוזי
בוזוס וזה שומר
את הכסף, זה
הכוונה? כן, כן. זה מה שאומר לנו ראשי, אני לא עסק בתורה מתוך עוני רב. אלא מה? גם אם אדם לומד תורה באמת מתוך עוני רב, מתוך באמת קישור לתורה, שהוא כולו מתבטא ללימוד תורה, אז באמת שום דבר כבר לא ישאל. אם אדם לומד תורה באופן רגיל, ואדם שאני עוצר בפרגמטיה, נותן את תוכפיו, אז באמת דווקא זה שמחזיק, הוא מקושר יותר. אבל אם אדם גם לומד תורה, וגם לומד תורה מתוך עוני גדול, מתוך, כמו שמופיע במסכת יומה, העניין הזה שאילן מלמד קטגוריה על העניים, שאם יבוא אני ויגידו לו למד את התורה, הוא יגיד, שמו, רק מצטער, אני הייתי עני מאוד, לא היה לי מה לאכול, הייתי רעב, תגיד לו, תשמע, אני יותר מהילל, אתה היית? זה היה קטגוריה, והסיפור המפורסם, זה שהוא עמד בערובת בית המדרש של שמעיה ואבטליון, אותה גמרא מפורסמת. בכל אופן...
אפשר לסביר את האם יתמיד את כל העולם בתור אהבה הפוך, זאת אומרת שהוא לא רוצה לתת בעבור אהבת התורה לקבל את כל ההון. כמו שאם בן אדם ייתן את כל העולם בתור בעבור אהבת התורה, אז גם אני לא מוכן להפסיד את התורה בשביל הרבה כסף. הוא רוצה להישאר עני, ובלבד שהתורה תהיה רק שלי.
אז למי יבוזו?
לזה שמוכן לתת את התורה בשביל הון רב.
אבל איפה כתוב שהילל סירב? בסך הכל לא היה, יש פה רק אמירה של שבנה. אין אמירה של הילל. וגם קשה להניח שיצא בת קול דיברה נגד הילל לכאורה, שמוכן. לא כתוב בשום מקום שהילל הסכים. כתוב רק ששבנה הציעה. ועל זה יצא בת קול ואמרה לו, כי תה אדם את כל הון ביתו, בוא זה יבוזו לו. זאת אומרת, לא יעזור לך. אין מה לעשות. זה לא ישווה לתורה כמו שלמד אותה הילל. אז זה חשוב, כי אנחנו יושבים כתוסי בית המדרש, ואומרים, יכולים להגיד לעצמנו, טוב, חבל, אולי נלך לעשות עסקים. ונחזיק, ידי לומדי תורה. למה ללמוד תורה באופן הזה? באמת, מי שלומד תורה מתוך צער, לא יודע, ברוך השם, פה בישיבה, אני לא יודע, אנחנו בדיוק עונים על הקריטריון הזה, אבל אפשר גם להתאמץ מאוד בלימוד תורה, במישור הזה. אז ודאי זו מעלה גדולה. בוא, אני רוצה שנסיים את העניין הזה. אמר רבי תנחום, כל מי שהיה יוצא למלחמה, אם אינו מכוון את ליבו סוף שהוא נופל בחר. אדם לא מכוון ליבו לשמיים, הוא נופל בחר. אבל שבטו של זבולון, בין מכוונים, בין אינם מכוונים, הם יוצאים למלחמה ונוצחים. עד הוא דכתיב, מזבולון יוצאי צבא ורחי מלחמה. בכל כלי מלחמה, 50,000. ולידור בלולב הלב. מהו בלולב הלב? אלא בין שהם מכוונים, בין שאינם מכוונים, יוצאים למלחמה ונוצחים. שבט זבולון, כשהוא יוצא למלחמה, הוא נוצח. הוא נוצח, ולא רק זאת, אלא אפילו לכאורה, אם הוא לא מכוון ליבו, לא מתבטל ביחס לריבונו של עולם, גם אז שבט זבולון נוצח. זאת אומרת, יש, חוזרים אולי לאותו עניין שאמרנו על הסוכה, עץ חיים ניב, אותה סוכה שפרוסה לעניין של העץ. עניין של העץ חיימי פרוס על גן עדן, כמו עץ החיים שפרוס על גן עדן, ככה התורה פרוסה על כל החיים. זה מי שמקושר לתורה, אז זה עץ חיימי למחזיקים בה. מי שמחזיק בתורה, וזה עניינו של שבט זבולון, שהיה מחזיק את התורה, הסוכה פרוסה עליו, זה מציאות. הוא לא צריך לארגן לעצמו כל פעם, מההתחלה, את אותה סוכה, את אותה הגנה, אלא... עצם ההחזקה של לומדי תורה, זה כבר מציאות שמגינה. אפילו לא לב. בין שמכוונים, בין שלא מכוונים, יוצאים להם מלחמה ונוצחים. זה דבר מבין, דבר נפלא. טוב, זה שיקול גדול בהתרמה של שמחת תורה. חשבתי על המדרש הזה בדיוק שקנו את הכיבודים. אז אמרתי, יש פה משהו שגם לבחורי הישיבה יש מקום להיות שותפים בעניין הזה. אמר והונה בשם רבי ירמיה, ברבא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות צל וחופה לבעלי מצוות וצל בעלי תורה. מה היא טעמה? כי בצל החוכמה ובצל הכסף. כתיב אשרי אנוש יעשה זאת, בן אדם יחזיק בה. כתיב עץ חיימי למחזיקים בה. גם כן, יצל חופה לבעלי מצוות לאותם אנשים שמחזיקים, הצל בעלי תורה. אבונה אמר, נכשל אדם בעבירה שהוא חייב במיטה בידי שמיים, מה יעשה לחיה? יתעסק בתורה. אם היה רגיל לקרוא דף אחד, יקרא שני דפים. לשנות פרק אחד, ישנה שני פרקים. אם אינו יודע לקרוא ולשנות מה יעשה ויחיה, ילך ויתמנה פרנס על הציבור, או גבאי של צדקה והוא ניצור. זה מביא לרעיון, זה לא נפלא מאוד. אדם חטא. איתי מגיעים כאלה שאלות, שאלות לא פשוטות כאלה. היה פעם איזשהם עולים חדשים ואיזושהי מדינה, שהגירושים שלהם לא בדיוק על פי דין. באמת, יש חושב גדול, איך הם יכולים לחזור בתשובה? לכאורה חייבי קריטות, יש להם בעיה לעשות תשובה. או רק מיטה מחפרת, נכון? כמו שמופיע ברמב"ם. אז הם הסתובבו בין גדולי ישראל והיו במצוקה גדולה מאוד, איך הם יכולים לשוב בתשובה. באמת, אני חושב שהם באו למרן הרב בתקופתו, לרב קוק, והוא אמר להם שוודאי שאין ששוגגים, ובאל שיש פה בעלי תשובה באופן הזה. בכל אופן, יש בזה היה, בתקופתו נכתבו על זה כל מיני תשובות. אבל המציאות של התשובה העליונה ביותר, כמו שממשיך המדרש ואומר מהו, לעסוק בתורה. להוסיף בלימוד תורה. אם אדם היה רגיל ללמוד דף, טוב, באמת יותר, כמעט שניים. פרק אחד, שני פרקים, כל אחד שיגביר את הלימוד שלו. אבל אם הוא לא יודע, אז מה הפתרון? הפתרון הוא באמת להיות מקושר. להיות מקושר, פרנס על הציבור, או גבאי של צדקה והוא ניצול. יש או כוח הציבור, או באמת פרנס של צדקה, שכאשר אדם עוסק במצוות, זאת אומרת, בעצם השלב הראשון שאמרנו, דיברנו על העניין של מחזקים ידי לומדי תורה, עכשיו עוברים לאנשים שהם שותפים בקיום המצווה. הם לא נמצאים במדרגת התורה, הם נמצאים במדרגת המצווה, לכן, אם מתמנים פרנס על הציבור, או על גבי צדקה, שהם עוסקים במצוות, גם המצווה מגינה על האדם. אמנם כבר מופיע בהרבה מקומות שהתורה מגינה באופן כללי, אין סוכה רחבה כזאת שמגינה על הכל, יוצאים למלחמה כמו שראינו, וזה כבר מגין עליהם, בלי איזו כוונה מיוחדת. מצווה מגינה בשעתה. מצווה מגינה באופן יותר מקומי. אבל גם המצווה יש לה כוח תיקון, כוח לתקן. וזו אותה סוכה שעושים גם לבעלי מצווה, יחד עם בעלי תורה. אולי זה גם קשור.
זה ממהל.
מה?
זה משהו ממהל, אני מצלב על התורה.
כן, כן. נכון. עכשיו, זה גם העניין של מה שהזכרנו. עץ חיימין המחזיקים בה, נחזור להתחלה. מי זה למחזיקים בה? מי ש... עצם ההחזקה. לא צריך דווקא כוונה. עצם העובדה שאדם מחזיק בתורה, זה כבר דבר שמגן. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים את הילקוט, מדרש ילקוט שמעוני, שהמדרש הזה הוא מדרש נפלא מאוד, הוא בא ומלמד אותנו שהמשמעות שעץ חיימין למחזיקים בה, זה לא רק שאלה של לימוד תורה. ודאי, יש גם צד כזה. אבל זה לא רק צד של לימוד תורה. יש פה גם צד של שייכות, של החזקה, של קיום התורה. כשאדם הוא שייך בקיום התורה, קטנים, אפילו אם הוא קטן, אפילו אם הוא חלק מחבורה, הוא נאחז בתורה, הוא רואה בתורה את הערך, את הכוח המעמיד של המציאות, זה בעצמו כבר ערך עצום מאוד. לא ניתן לזלזל במחזיקים בלומדי תורה. לא רק שלא ניתן לזלזל, אלא יש צד שמחזיקים בלומדי תורה, הם בוודאי עושים את מה שהם עושים. אדם שלומד תורה, יש לו דשתיות מלומד תורה. צריך ללמוד תורה לשמה, כמו שאמרנו, עץ חיים מי למחזיקים בה. אם אדם לא עמד לו לשמה, מה קורה? הוא שם מוות, זה לא עץ חיים. כמו שפתח המדרש ואמר בהתחלה, היה רבי בנה אומר, כל העוסק תורה לשמה, נעשית לו שם חיים, שנאמר עץ חיים מי למחזיקים בה, ואומר יפותי לשריך, ואומר כי מוצאים מצא חיים, כל העוסק בתורה שלא לשמה, תורה נעשית לו סם המוות, שנאמר, יערוב כמטר לקחי. עכשיו אנחנו מבינים עוד למה נעשה לסם המוות, כי זה בדיוק ההפך. אם אדם לומד תורה שלא ישמע, הוא לוקח את התורה, ובמקום לקיים אותה, מה הוא עושה? הוא מארס אותה. זה עכשיו מובן מאוד, אך בתך שאנו למה נעשה המוות, אני מבין למה אם הוא מחזיק בתורה לסם חיים, זה אני מבין. למה כאשר הוא לא מחזיק בסם המוות? עכשיו אנחנו מבינים מצוין, כי כשאדם עוסק בתורה לא לשמע, מה הוא עושה בעצם? הוא מארס, הוא מקלקל. זה הפך קיום התורה. לכן, כשאדם לומד תורה, אז יש בזה מדרגות. יש מדרגות בכוונה, יש מדרגות בהתמדה, יש מתוך עוני, יש מתוך עושר. כשאדם מחזיק ידי לומדי תורה, אז הוא ודאי במעלה גדולה מאוד. כי עצם ההחזקה, עצמם אנחנו מחזיקים בה, שגם פה, כמו שהזכרנו, ודאי יש מקום שההחזקה תעשה, נותן לתוך פיו, באופן לא כי אני בפתח, אלא הוא ממש תורח להחזיק, זה, זו מעלה גדולה מאוד.
למה מי שלא זכה
לנסה
לא
עושה
המוות?
למה
הוא נפגע?
מי שלמד לא לשמה? כי הוא עצמו ירס.
אז התורה, הוא אמר שטויות. למה זה פגע לו? הוא אמר
שטויות. כי למעשה, כאשר אדם בא ומחזק את המציאות של התורה במציאות, על ידי לימוד תורה, על ידי סוכה, כמו שהזכרנו, על ידי חיזוק של התורה, אז זה שם חיים. כאשר אדם לוקח את התורה, ולכאורה, ודאי שאי אפשר לגום בתורה בעצם, אבל לכאורה, הוא מגלה פנים בתורה, לא עומד תורה לא לשמע, ואז ודאי שגם יש פה קלקולים, אז הוא לא מתקשר לתורה, אלא הוא אומר, הנקודת יניקה שלי מאיפה היא באה? ממקום אחר, מכיוונים אחרים. זה אני פה, זה התורה היא לא באמת פועלת, היא לא באמת מחזיקה, אלא מי מחזיק? אני, זה לא לשמע. התורה היא לא ערך מצד עצמה, נכון? אז זה לפגום, כשאדם למעשה יש אפשרות לנוק מהעץ חיים, לאחוז בעץ חיים, ויש אפשרות לנסות לקעקע את העץ חיים. אדם שהוא מתנתק מהעץ חיים, אדם שהוא מנסה להתרחק ממנו, מאותו עץ חיים, להתרחק לא מצד דווקא התרחקות פיזית, אלא מבחינת השייכות, כמו שהזכרנו, שעיקר זה לא רק הלימוד, אלא השייכות, הוא מנסה להתנתק לא לשמה. במקרה כזה, זה הפך החיים. זה הפך החיות.
והוא יותר גרוע ממישהו שלא למד?
כן. כי מישהו שלא למד, אין לו לא יחס חיובי ולא יחס שלילי. הוא לא התקרב אמנם, אבל הוא גם לא התרחק. אדם שעושה פעולה שהוא עצמו מרחיק את עצמו מיצע חיים, אז ודאי שזה גם קלקול, הוא מרחיק. הוא עושה פה, יש בזה מדרגות. מדרגה, ודאי מי שאוחז, המדרגה הכי גבוהה. מי שלומד לא לשמע, למדרגה הכי נמוכה, ויש באמצע הרבה מאוד מדרגות. טוב, בואו נתקדם הלאה. ממשיך שלמה המלך ואומר, מביא לנו איזשהו תיאור שקשור פרשת השבוע. מעשה בראשית. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. חזיר אותנו ממש לפרשת השבוע. בדעתו תהומות נפקעו, ושחקים ירפו טל. יש איזשהו תיאור של חוכמת השם. מה זה קשור בכלל עניין שלנו? אנחנו דיברנו על מלאכת התורה כל הזמן. מה זה קשור? כל חפץ יכול לא ישבו בה, אל תימס ואל תקוק בתוכחתו, כמו שאמרנו, כל הפרק עוסק בעניינה של תורה. מוסר השם בני אל תימס, רפאותי תהי לשריך, לשיקוי לעצמותיך, פתח אל השם וכל ליבך במחל תשען. יש כל עוסק בני תורתי אל תשכח. העניין של לימוד תורה, באופנים השונים שהרחבנו. פתאום יש פה אישהו תיאור כזה, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נפגע, ושחקים ירפו טל. מה זה קשור לעניין שלנו? איפה זה בא?
פסוק י"ג, אז רואים שהחוכמה והתבונה זה התורה. כי זה השם על ידי התורה. יש פה תיאורים של התורה.
טוב, אתה אומר טוב, באמת ראשי ישר לוקח אותנו למחוז שאתה מניח אותנו שם, אומר לנו השם, אומר השם, השם בחוכמה יסד הארץ, על פי התורה, והיא התורה, והיא התבונה, והוא הדת. ואחר שכל העולם נברא בהם, לכך, נברא בהם לכך. נכון? זאת אומרת, התורה היא השורש של הכל. שבח חומה יסד הארץ, פירושו של דבר שכל המציאות כולה נובעת ממה? מהתורה. חוכמה בינה ודעת. חוכמה יסד הארץ, קונן שם בתבונה, בדעתו תומות נפקר. זאת אומרת, זה הבסיס של בריאת העולם. מן המדרש שבאנו ואמרנו, שמפורסם, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ובאל, הקדוש ברוך הוא בורא את המציאות על ידי התורה. והתורה כלול בה, בתוך המושג הזה של התורה, כלול חוכמה, בינה ודעת. זה הסבר של ראשי, בין מה ששמולי גם אתה אמרת. נכון, אבל פה, שאם באמת אנחנו מתייחסים, השם חומה ועשה, זה מדובר פה לכאורה, לא על דבר שנובע מזה, אבל על עצם הדבר. בניגוד לפסוק י"ג, ששם הביטוי הוא ביחס לאדם. מה המשמעות החוכמה והבינה ביחס לאדם? פה לכאורה מדבר מצד עצם החוכמה והבינה האלוקית, שכבר כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, הוא ברא על פי התורה. המצודות אפילו אומר ביטוי קצת יותר חריף, לא על פי התורה, אלא בחוכמה, באמצעות חוכמת התורה, נברא העולם. מה הכוונה? התורה היא פועלת. היא לא רק תוכנית, אלא התורה היא פועלת. זה כבר תוכנית הביצוע. זה לא רק הספר של התוכניות, אלא באמצעות התורה ברא העולם. מה פירוש באמצעות התורה? איך באמצעות התורה בוראים את העולם? צריכים באמת להבין את זה. מה, התורה היא, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם באמצעות התורה? התורה, יש איזושהי תוכנית, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והתורה היא הופעת התוכנית של העולם, לא? אלא נראה שיש פה איזשהו כוח עצמי בחוכמת התורה שפועל במציאות שלנו. התורה פועלת, התורה יוצרת, התורה בוראת, עדיין מכוחו של ריבונו של עולם, אבל התורה היא חלק שותפה בבריאת העולם, שותפה אקטיבית, כך משמע מתוך המצודות. כן, יש גם כיוונים כאלה, אבל באמת ההופעה הזאת היא הופעה מאוד מאוד מעניינת של של התורה כבאמת משהו אקטיבי, כי יש שני צדדים תמיד בבית הזה, וגם רש"י והמצודות אומרים לנו את שני הצדדים הללו.
אפשר לקשר את זה למה אנחנו אומרים שהעולם הוא לא כפשוטו, זאת אומרת, בעצם העולם זה כן, זה תורה שמתגלת לנו באופנים של העיניים הגשמיות שלנו, לראות כדברים גשמיים. זה בעצם דברים רוחניים, יש פה תורה.
והתורה לא קשורה גם לבריאה העולמית הממשית? גם. אבל אתה צודק שיש מדרגות מעל. מה שמאוד בולט בפסוקים זה הביטוי הזה של חוכמה בינה ודעת. נכון? ממש רואים את זה באופן חוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תמות נפקר. ושחקים ירעפו תל. ממש הביטוי הזה של חוכמה בינה ודעת. מה משמעות הדברים? באמת, בדיוק ראיתי השבת, לגבי בריאת האישה, אני חושב שראיתי בתורה תמימה, הוא שואל, צד אחד, יש לנו מימרה שבינה יתרה ניתנה לאישה. מצד שני אין חוכמה לאישה, אלא בפלך, תוכל סתירה. צריך להחליט, מה זאת אומרת? אישה, אנשים, דעתן קלה, איפה באמת היחס בין הדברים. אז הוא רוצה באמת לחלק מסביב לעניין של חוכמה ובינה. שחוכמה היא, כמו שאמרנו, הבחירה בין שני דברים. יכולת המקורית. חוכמה היא דבר שהוא קשור לא להופעת הדברים כבר בתוך המציאות, להבין דבר מתוך דבר, לשלב, להופיע את זה בתוך הפרקטיקה של החיים. והחוכמה היא קשורה ליניקה היותר עליון. עצם עניין החוכמה. החוכמה היא לקבל את עצם, את עצם הרעיון, את עצם העניין. זו עניינה של החוכמה. החוכמה היא פחות מוגבלת. היא יונקת מהצד העליון שבאדם. הבינה היא כבר להבין דבר מתוך דבר. אז מה שקשור להופעת הדברים בתוך המציאות, במציאות המעשית, האישה היא יותר מוכשרת מהבעל. בינה יתרה. ניתנה באישה. אבל במישור של הרעיון, של החוכמה, של קבלת הדברים, שם ההפך הוא הנכון. דווקא החוכמה שייכת יותר באיש, והבינה שייכת יותר באישה. לכן אין סתירה בשני המימורות. מימרה אחת עוסקת בעניין של החוכמה, ומימרה שנייה עוסקת בעניין של הבינה. זאת אומרת, כבר דיברנו די הרבה על עניין של החוכמה, שחוכמה זה היכולת לקחת מספר אפשרויות, ולבחור באפשרות הנכונה. זו החוכמה. החוכמה זה להתבונן על הדברים, ולדעת לבחור את הדרך הנכונה, את הדרך הישרה. זו עניינה של החוכמה. אם יש רק דרך אחת, אז זה לא חוכמה. לא חוכמה. חוכמה זה כאשר יש כמה אפשרויות, אז שבוחרים את האפשרות הנכונה, אז זו חוכמה. בינה זה כבר להבין דבר מתוך דבר. זה כבר לברר, לקחת את הנתונים שכבר קיימים, ולדעת, לנתח אותם, להבין דבר מתוך המציאות שכבר קיימת, שאני כבר פוגש, שכבר נתונה לי, תוך ה... פה עכשיו אני צריך לעמול בתוך המציאות הזאת. השם בחוכמה יצא דרך. עוד מעט נראה באמת את נקודת הבחירה של ריבונו של עולם, אני יכול לסותר את מה שאמרנו, מה שייך פה בכלל בחירה בין שתי אפשרויות. כונן שמיים בתבונה. קודם כל החוכמה זה ליסוד, זה הבסיס, זה יסוד הדבר, נכון? זה החוכמה. עצם הופעת הדבר. עכשיו צריך להתחיל לפתח את המציאות הזאת החכמה שנוסדה לנו פה. איך אנחנו מפתחים את אותה מציאות? על ידי כונן שמיים בתבונה. נכון? דעתו, תאומות נפקע ושחקים רפותל. מי שבסביר את הדברים באופן נפלא, זה המלבין. רוצה רגע אחד שנראה אותו בפנים. השם בחוכמה יסע לארץ, מניצה זו מתאחדת ממה שכתבנו וכולי, בחוכמה יבנה בית ובתבונה יכונן ובדעת חדרים ימלאו, קולון יקר ונעים, שמצייר בניין הבית בחוכמה, וגמר הבניין, שהוא הכינון, מצייר בתבונה. זאת אומרת, עצם הבנייה זה בחוכמה. הכינון, העמדה, האופי המיוחד של אותו בית, ונעשה בזה אופן, בתבונה. והתמלאות חדרי הבית בכלים יקרים, מייחס אל הדעת. וכן יצייר את הבניין הכללי שהוא העולם, שהוא היסוד בחוכמה. דבר ראשון, הבניין, ההקמה של העולם, איך הוא נעשה? בחוכמה. והכנינה שיגמר הבניין בתבונה. אחרי שבאמת כבר נבנה העולם, עכשיו צריך לקונן אותו, צריך להעמיד אותו על מכונו כמו שצריך, אז הדבר צריך לעשות בתבונה. כשבאים לבנות את הבית, מי בונה את הבית? האיש, נחזור למשל הראשוני שאמרנו, האיש הוא זה שבונה את הבית. אחרי זה צריך באמת לכונן אותו. צריך שהוא יהיה, תעצב אותו, שהחדרים יהיו באיזון, שהדברים יהיו, לסדר את הדברים, מי מטפל בדברים האלה, באמת שהכל יהיה על מכונו. זה כבר הבינה של האישה, נכון?
אה, יכולת כאילו להכרעה, או כאילו יכולת ביצועית של להיות מפקד, זה גם יעני שזה יותר איש. כאילו, יכולת להגיד, כן, לא, לחתוך.
בפן היותר רחב, בפן של הבניין, כשיורדים כבר לצדדים היותר נקודתיים, של הכיור יהיה 30 סנטים או 40 סנטים, הגימורים של הדברים, שם ודאי שיש בינה יתרה. אני לא אומר, תראה, יש גם נשים שיש להם תכונות יותר גבריות, יש גברים שיש להם יותר נשיות, הרי תמיד הדברים הם יצרניים, זה לא באופן מוחלט. אבל היכולת של לכונן את הדבר, להעמיד אותו, זה כוח שיש יותר לנשים, זה ברור.
אני חושב שישה היא משהו יותר כמו האור מקיף, משהו שנותן יותר, איזה הסתכלות יותר מאמינות. ואיש הוא יותר, כאילו, הוא זה שנגרף בדרך כלל הכרעות העכשוויות.
לא מדובר פה רק הכרעות, יכול להיות זה באמת קשור למושג של חוכמה. אבל היכולת באמת לקחת את אותו רעיון של בית, שהרעיון הוא כבר הרעיון המקורי, נכון? זה שייך יותר לאיש. אבל היכולת לקחת את אותו רעיון ולהופיע אותו עם כל הפרטים שלו, עם כל ההופעות שלו, ברמת הגימור שלו, זה שייך יותר לאישה. זאת אומרת, האיש הוא יוצק למעשה את הרעיון, את החוכמה, את התוכן, והאישה היא נותנת את הצורה המיוחדת לאותו תוכן. זה קשור כבר למושג של בינה. זה שני הצדדים שיש בתוך המציאות, אבל אנחנו לוקחים את זה קצת יותר מדי עניין של איש ואישה, אנחנו עוסקים פה בבריאת העולם, בדברים עליונים מאוד, ואני רק הבאתי את זה בתור דוגמה, כי זה גם כן הופיע על פרשתנו בפרשת בראשית. ואם עלות חדרי הבית בכלים יקרים מיוחס אל הדת, וכן יצור על הבניין הכלי שהוא העולם שהוא יסוד החוכמה, והכנינה היא גמר הבניין בתבונה, והתמלות החדרים שהתמלות העולם בברכת השם על ידי תאומות, מים ועל ידי טל ומטר מייחס על הדת. זאת אומרת, ממש חוכמה בינה ודת מייחס על אותו עניין. קודם כל, ההיון הכללי, שזה עצם בניין העולם, לאחר מכן, הכינון של העולם, ויותר קשור לעניין של הבינה, זאת אומרת, כל העיצוב של הימים, של הזמנים המיוחדים, זה שייך יותר לבינה, והתמלאות החדרים, זה כבר הברכות, השפע שמופיע בתוך העולם, הטל, הנערות, והציור, שהארץ היא יסוד הבניין, והשמיים, שם התקרה. שהנחת התקרה הוא משלים את הבניין. כמו שכתוב, הבונה בשמיים מעליותיו. זאת אומרת, מה גמר הבניין? גמר הבניין זה התקרה, נכון? כונן שמיים בתבונה. זאת אומרת, קודם כל נבנה הבית, ואז שמים את הגג, שזה הגמר, גמר מלוכה. מה הגמר מלוכה? זה הגג. זה מכוח מידת הבינה. ותאומות והטל, כשיש ברכה, ימלאו את העולם בכל טוב וברכה, וזה קשור למושג של הדת. והנה יסוד בניין העולם נברא יש מאין, שזה מיוחס אל החוכמה. תמיד שיש דבר מקורי, הוא קשור לעניין החוכמה. אשר דבר בא יש מאין, קשור לעניין החוכמה. כמו שכתוב, בראשית ברא אלוקים שתרגומו בחוכמת. וגמר הבניין שהיה בששת ימי המעשה, היה על ידי הוצאת יש מיש. אז קודם כל, נברא העולם, היה את הרעיון ואת המצב הגולמי, והפירוט, ההופעה של הדברים בששת ימי הבריאה, זה שייך כבר למה? למציאות של הבינה. עוסקים קצת במעשה מרכבה. וזה מייחס על התבונה. כן, כן. לבוא ולקחת את אותו חומר ובתוכו להרבב חומרים ביחד, ליצור את הצביון המיוחד של כל דבר ודבר, זה קשור למושג של הבינה.
מה, ששת ימי הבריאה נבראו מיש מיש?
ששת, כן. כבר יש מציאות שהייתה את הבריאה השלישית. מה?
איפה היה יש
מיין? בהתחלה. היה את המציאות היולית, שאחרי זה היה מציאות כזאת של איזשהו ערבוב, עם רעיון עליון מאוד, אלוקי, שאחרי זה הוא בא והופיע על ידי מידת הבינה. רצה לומר כי החוכמה תוציא החומרים שלה מאין. וצריך לדעת, אדם שהוא, הרב מדבר על זה, אולי הזכרנו את הדברים כבר, גם בעניין של חכם לב נתתי חוכמה, נכון, אז בעין היה ב' במסכת ברכות, הרב מדבר שאדם יכול להיות ידען, אבל לא בהכרח ידען הוא חכם. חוכמה זה אישו כוח להוציא דברים יש מאין, כוח מקורי כזה. כמו שהרב נותן שם דוגמאות, שאולי דברים יותר ברורים, נגן או צייר. יכול להיות אדם שהוא יודע להעתיק מצוין ציורים, אבל זה הופך אותו להיות צייר מדופלם. לא. אדם יכול ללמוד נגינה ולדעת לנגן יצירה של, אני יודע, מוצרט. זה הופך אותו עכשיו להיות קומפיזטור מכונן. לא. הוא בסך הכל יודע לנגן יצירה, הוא יודע לצייר לציור יפה, אבל הוא לא צייר. בשביל צייר, מה הופך את אותם אנשים מיוחדים להיות באמת ציירים או נגנים? הכישרון המיוחד. כישרון המיוחד. זה איש חוכמה מיוחדת שיש. יש חוכמת הנגינה, יש חוכמת הציור, שזה איש נביאה פנימית, מקורית, שהוא הוציא מתוכו, שלא כל אחד יש לו. יש מי שיש לו בתחום אחד, אלא בתחום אחר, אבל החוכמה יש בה מקוריות, וזה מה שאומר לחכם לב נתתי חוכמה. למי באמת נתתי את אותה חוכמה? למי שכבר יש בו בטבע את הכישרון הזה לחוכמה, לא, נתתי את אותה חוכמה. אולי נדבר בהמשך, נראית בצלל. זה איזשהו כוח עצמי מיוחד. זה מה שאומר המלבין, יש מאין. רצה לומר מהשם בעצמו שהוא האין סוף. אבל התבונה תוציא דבר מדבר מושכל ממושכל. יש כבר דבר שכבר הוא מושכל. זה לא השכל, זה לא החוכמה בעצמה, אלא כבר חוכמה. זה הגיע למצב של שכל, כבר מושכל. ומתוך המציאות שכבר קיימת, פה אפשר להוציא דבר מתוך דבר. וזה מצויר עם גמר הבניין שהוצאת יש מאין. הבניין הוצאת יש מאין, ואז כבר כשבתוך המציאות של הבניין, אפשר לבוא ולעשות כל מיני עיצובים מיוחדים. בהנהגת העולם אחר ששת ימי המעשה, שימשיל במילוי חדרי העולם בכל כלי יקר, שמאז יבקע תאומות למטה ושחקים הרעיפו תל מלמעלה, כל ימי עולם זה יצייר בדעת. שהדעת זה כבר העיבוד של הדברים, כבר החיות של הדברים. זה לא רק החוכמה והבינה, אלא הדעת זה כבר להופיע את הדברים בתוך המציאות ממש, בתוך החיים בעצמה. זה עניין הדעת.
מה
הבדל בין בינה לדעת? מה? הבינה עדיין שייכת לגמר המעשה. הדעת כבר קשור לעצם החיים. מעין הבחינה שאדם ידע את חווה אשתו, גם פרשתיים. אז זה ידע, ראשון באמת חיבור, כבר אתה מחובר לדבר, כבר זה הופעת הדברים בתוך החיים, זה ידיעה. כמו שאדם יודע את חברו, זה סוג של כבר שייכות, שייכות ממשית, שבהופעת החיים ממש. כבר התבהר שכל דבר שיכונה בשם חוכמה, יש בו שני דרכים במציאות הפכים זה מזה. עכשיו בעצם שואל המלבין את השאלה שגם אנחנו שאלנו. אם באמת החוכמה היא בחירה בין שתי אפשרויות. אז דווקא בבריאת העולם היינו אומרים שמה פתאום? הייתה רק אפשרות אחת, לא? על זה ישר הוא אומר את הדברים. וכן, בעת הוציא את העולם מאין ליש, היה במחשבת היוצר כמה אפשרויות להמציא את העולם בדרכים אחרים. הוא בחר להמציאו בדרך זה על פי החוכמה העליונה. זאת אומרת, היו כמה אפשרות לברוא את העולם. אולי זה היסוד שהקדוש ברוך הוא, בורא עולמות, הוא מחריבן. יש הרבה אפשרויות להופיע את בריאת העולם. עדיין. אבל החוכמה העליונה, האלוקית, הוציא את זה דווקא בהופעה המיוחדת שלנו, בחוכמה המיוחדת הזאת של הופעת העולם שלנו. כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא, בורא עולמות ומחריבן, עד שאמר, דין ענין לי ודין לא ענין לי. זה כן טוב, זה לא טוב. וזה גדר החוכמה. זאת אומרת, זה התיחום של הדבר במשמעות של חוכמה. אולם אחר שימציא את החומרים הראשוניים, יש מאין, לא היה עוד לפניו דרך אחר להוציא יש מיש. עכשיו כבר לא צריך להוציא את הדברים יש מאין, אלא באמת הדברים יוצאים יש מיש. רק הדרך האחד שהיה מוכן, לפי הכנת החומר הראשון. אז כבר יש את אותו צביון של העולם, וצריך בתוך המושכל הראשון הזה להתחיל לפעול ביש מיש. כמו שכתוב במדרש, משל לזורע שישה ימים בבת אחת, הכל אחד יצא בזמנו. וזה משל התבונה, שאין בה שני דרכים הפוכים במציאות, רק דרך אחד. לכן הוציא דבר מדבר לפי חוקי התבונה. זה כבר. לבנות, להופיע את, את אותה חוכמה אלוקית בזמנים מיוחדים, במקומות מסוימים, כל אחד במקומו הוא. ומה שמנהיג ההנהגה הסדורה כל ימי עולם לפתוח תאומות לרקתה לפי השגה, השגחה שמשגיח לצוחי עולמו, זה תלוי בדת. עכשיו, אתה יורד גשם, עוד מעט מתחילים, נמצאים עכשיו בדיוק בתקופה שבין הזכרת גשמים לבקשת גשמים, מתי באמת הדברים, זה כבר תלוי בדת, בהופעה, בצרכים של העולם עצמו. לפי הצרכים זה שתהיה תפילה, תהיה תשובה, לפי הצרכים של העולם עצמו. והנה גם תולדות הארץ, יש להם בחירה לעשות טוב ורע, ויש מהנהגתם שנדרכים במציאות, וזה הנהגת החוכמה, ובזה הצד הארץ. וזה גם היסוד לבריאת העולם, שיברו בעלי הבחירה והתנהגו כפי החוכמה. עכשיו ממשיך, המלבין זה מוריד את זה אלינו, אל המוסר שלנו, שכמו שהקדוש ברוך הוא ברא את הדברים בחוכמה, מה המשמעות בחוכמה, כמו שאמרנו, שיש בחירה. גם אנחנו כבני אדם, יש צד שאנחנו יכולים לבחור. כי כך זה מהות בחירת העולם. מה המשמעות החוכמה? כי זה משפיע על סופו דבר עלינו. את מחשבתו של ריבונו של עולם אנחנו לא יודעים. לא דרכי, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכי דרכי, נאום השם. יש מציאות אחרת לחלוטין של ריבונו של עולם, אבל מבחינתנו מה שזה אומר, שגם לנו יש בחירה.
חוכמה זה גם יכולת ליצור דבר מחודש שלא היה, וזה גם יכולת לבחור מתוך כמה אפשרויות הקיימות, זה
דרך אחד הבנה? כן. שיש הרבה אפשרויות והיכולת באמת להוריד, להופיע את אותה, את אותה אפשרות שהיא האפשרות היותר נכונה, יותר מתאימה.
כמה אפשרויות שהן כבר קיימות, אתה מוכרק באפשרות אחת, זה נשמע כמו בינה, לא כמו חוכמה.
לא, אם באמת המציאות כבר קיימים בתוך המציאות וכולם זה אפשרויות סבירות, אז באמת פה זה כבר יכול להיות בינה, כי אני בונה עם כולם. בחוכמה אני מוריד רק את אותה נקודה שהיא הנקודה האמיתית. חוכמה זה לא שאני לוקח ומאבד את הדברים, בבינה לכל דבר דבר יש מקום. השאלה היא רק איך אני מוצא את המקום הנכון לכל דבר שכבר קיים. בחוכמה לא לכל דבר יש מקום. יש אפשרויות ויש רק דבר אחד שאותו צריך להוריד. יש מאין. הבינה זה כבר אחרי שבאתי ואמרתי טוב, יש פה דברים טובים. עכשיו צריך להתחיל לאבד את אותם דברים טובים לכלל גמר מציאות. בחוכמה עדיין יש פה אומנם אפשרויות שונות, אבל יש אפשרות אחת שהיא האפשרות הנכונה, טובה. גם במציאות יש כמה דברים טובים לפעמים, שאת צריך את הבינה, ולפעמים יש דברים שצריך באמת למצוא את אותה נקודת חוכמה מקורית, שהיא הנכונה. אולם בשמיים אין שם בחירה והנהגה נכללת בטוב ורע, רק הם משכילים את יוצרם ויודעים בין אמת ושקר שזה גדר תבונה. הנהגה גבוהה תמיד, בין לפי סדרי הטבע והמערכת, בין לפי ההשגחה והפלא, זה תלוי בדעת אלוקים, לפי מה שיוודע סדרי ההנהגה וצורכי העולם ודרכי התחתונים וצורך להשלמתם ולחיותם בידיעה מפולשת עצוב כל הדורות, שזה עניין הדעת. טוב, זה כבר קשור לתוך המציאות שלנו. חוזרים לעניין של חוכמה בינה ודעת. הדברים הם עמוקים שקשורים למעשה בראשית, כפשוט. דברים קשורים למעשה בראשית. המדרש... מדרש קוד שמעוני באמת לוקח אותנו לעוד כמה מחוזות בהיבט הזה של של הדברים. אני רוצה שננסה לתפוס משהו. השם בחוכמה יסד ארץ. אמר רבי אלעזר בשם רבי שמעון בן לקיש. בחוכמה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. מה החוכמה האלוקית שבא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ביום הראשון ברא את השמיים מלמעלן. והארץ מלמתן. בשני ברא רקיע מלמלן, בשלישי יקבו המים מלמתן, והביא יהיו מאורות מלמלן, בחמישי ישרצו המים מלמתן. זאת אומרת, יש מה שנקרא סדר אלוקי במציאות. חוכמה אלוקית. מה? כן, נכון. יש חוכמה אלוקית במציאות. איזשהו סדר כזה, איזונים. חלק מלמעלה מהשמיים, חלק מהארץ. נשתייר יום שישי, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני בורא אותו מלמעלה, הארץ מתרגזת. ואם מלמתן, השמיים מתרגזים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? גופו מלמתן ונשמתו מלמלן. הוי השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תומות נבקעו, בשלושה דברים הללו נברא העולם, נבראו השמיים והארץ, ובשלושה דברים הללו נעשה המשכן. רגע, עוד רגע. זאת אומרת, יש לנו מציאות של שמיים וארץ. השמיים מבטאים תמיד את העניין הרוחני, העליון. הארץ מבטא את מה? את העניין הגשמי, היותר נמוך. האדם עניינו לחבר את השמיים וארץ. או אם נגיד יותר מזה, אומר המדרש, יש סתירה במציאות. זה לא סתם שיש שמיים וארץ, אלא יש מציאות של סתירה. לכאורה יש מאבק. על פניו, מה אכפת לשמיים? אם יהיה עוד איזה בריאה על הארץ, מה אכפת לארץ שיש בריאה על השמיים? אלא יש פה כל הזמן, לא שבחו ברא בחוכמה, החוכמה קודם כל, זה באמת נקודת ההתנגשות, או אם נגדיר את זה יותר מזה, נקודת הבחירה. נקודת ההתנגשות בין הצד הרוחני לבין הצד הגשמי. איפה הוא בא לידי ביטוי? איפה הדברים הם באמת מצליחים להתאחד? איפה זה מתאחד? ביום השישי. ביום השישי שנברא האדם, והאדם נברא שמיים וארץ, ולכן הוא נמצא כבר בעצם היבראו בנקודת הבחירה. בנקודה שיש לאפשרות לבחור בין ליטות לכיוון הארץ או ליטות לכיוון השמיים. וזה המציאות הזאת של החוכמה האלוקית של בריאת האדם. החוכמה זה לא רק הביטוי הזה של השלום בין שמיים וארץ. טוב, זה לא חוכמה גדולה. לבוא ולהגיד טוב, זה מזה, זה מזה. אלא החוכמה היא באמת היכולת לחבר שמיים וארץ על ידי מי? על ידי בחירתו של האדם. בחירתו של האדם, אנחנו גם מבינים שאיפה באמת יכולה לבוא לידי ביטוי באופן אלוקי. איפה יש לנו באופן אלוקי את החיבור בין שמיים וארץ? התורה. התורה, זה היכולת להוריד את התורה האלוקית ולהופיע אותה גם בתוך המציאות הגשמית. זאת אומרת, זה החוכמה, זו חוכמת התורה. חוכמה של חיבור הדברים.
דעתו תאומות בקע ושחקים
הריף דן.
פה
הוא,
הקילו הקדוש ברוך הוא כבר לא פועל. פה הוא דואג שהמציאות
תפעל. כן, המציאות כבר פועלת. בדעתו, זאת אומרת, בדעתו זה עדיין אלוקי, נכון? כן. עדיין. תאומות נפעל ושחקים ירפות על. אז זה החיבור הזה של שמיים וארץ, זה החוכמה האלוקית. והיכולת שלנו, כיוון שזה החוכמה האלוקית, היכולת שלנו לפעול היא דרך מה? מה אינו של האדם? חיבור שמיים וארץ. חיבור שמיים וארץ זה על ידי מה? על ידי התורה, כמו שאמרנו ראשי. עכשיו, זה לא רק לגבי בריאת שמיים וארץ, גם בשלושה דברים אלו נעשה המשכן. הכתיב והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדת. זאת אומרת, פה יוצא שהחוכמה זה העניין האלוקי, העליון, הרוחני, המקורי. הבינה זה כבר החיבור לתוך המציאות, העיבוד המציאותי. והדעת זה החיבור של החוכמה והבינה. זה יכולת להופיע את זה באופן שלם בתוך המציאות, נכון? כמו שזה נברא, כך נברא העולם, וכך גם המקדש הוא תכלית ושורש, המציאות של בריאת האדם, העולם, זה גם כן נעשה באופן של חוכמה, בינה ודעת. האמת היא, רציתי להביא... עוד מדרש נוסף, שממש רואים את הדברים באופן כזה, גם כן, שחיבור שמיים לארץ. ויקרא אברהם, נסיים בזה, בראשית רבה נוסף. ויקרא אברהם שבמקום ההוא, השם יראה. רבי יוחנן אמר לפניו, ריבון העולמים, בשעה שאמרת לי, קח את בנך, את יחידך, היה לי מה להשיב. אתמול אמרתי כי ויצחק, עכשיו קח נא את בנך, חס ושלום לא עשיתי כן, אלא כבשתי רחמי לעשות רצונך. היא רצון לפניך השם אלוקינו בשעה שיהיו בניו שיצחק בין בידי עבירות ומעשים רעים, כי נזכר להם אותה עקדה ותתמלא עליהם רחמים. ולכן, איך אברהם רוצה להזכיר את אותה עקדה? אברהם קרא אותו יראה. לכן, את מקום העקדה, ירושלים, הר הבית, מקום משכן, איך אברהם קורא לו? יראה. שנאמר ויקרא אברהם שבמקום הוא יראה, לראות את אותה עקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וזה עניין יראה. שם קרא אותו שלם, שנאמר הוא מלכי צדק מלך שלם, ששם זה הביטוי של השלימות, של הופעה של שפע גדול אל תוך המציאות. אמר הקדוש ברוך הוא, אם קורא אני אותו יראה, עניין יום רוחני של מסירות נפש. כשם שקרא אותו אברהם שם, אדם צדיק, מתרעם, כועס. ואם קורא אני אותו שלם, אברהם אדם צדיק מתרעם. ממש מזכיר את אותה התרעמות של שמיים וארץ, נכון? ממש באופן מקביל. אברהם אדם צדיק מתרעם. הרי אני קורא אותו ירושלים. חיבור של יראה ושלם. חיבור של שמיים וארץ. שהעניין של אברהם אבינו זה העניין של יראה, העניין הרוחני העליון, והעניין של, של שם, שהוא משבע מבני נוח, שזה יותר החיבור הגשמי, הקישור יותר לחומר, שם יש את העניין הגשמי. רואים בכמה וכמה מדרשים את החיבור הזה של שמיים וארץ, שהחיבור הזה יותר, יוצר מציאות אל שלמות, על ידי איזשהו חיבור של הדברים, שבא ידי ביטוי בריאת האדם ביום השישי, בא ידי ביטוי במשכן, בעניין של הדעת, שנראה את זה בעזרת השם בהמשך, ובא ידי ביטוי גם בעניינה של ירושלים.